אנחנו באיסור חג שבועות, אשרינו, מה טוב חלקנו ומה נעים גואלנו. אנחנו זכינו אתמול ליום מתן תורה. כולנו אמרנו נעשה ונשמע. יש הרבה פירושים למעלה נעשה ונשמע. אבל זכיתי לראות בחג שהגאון הרב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, מדגיש שנעשה ונשמע פירושו שהתורה היא הטבע שלנו. מה זאת אומרת? אדם יכול לחשוב, קדוש ברוך הוא מצווה, קיבלנו פקודה, צריך לקיים את הפקודה. גם נכון. אבל התורה היא לא רק פקודה בשבילנו. לכן אנחנו אומרים, נעשה קודם. רגע, לא שמענו, לא קיבלנו פקודה, נכון. כי זה אנחנו. אלה החיים שלנו. ובגלל זה, עם ישראל נוהג, רובו, להיות ערים בליל שבועות. כי איך אפשר, אנחנו הולכים לקבל את התורה שהיא אנחנו, היא האמת שלנו. במובן הנכון ביותר והשלם ביותר. ואנחנו סתם נלך לישון לילה קודם. אי אפשר לישון. טוב, בסדר. ברוך השם, זכינו, התעלינו, התקדשנו, עברנו את יום מתן תורה. ומה היום? אז זהו, היום ישנים כדי להשלים את מה שהחסרנו בשבועות. אולי, בסדר, זה עניין טכני. אבל מה היום מבחינת היחס לחיים? מה היום אדם אומר לעצמו? היה, נחמד שהיה, וזהו. מה פתאום? הרי אם הבנו נכון מהו מתן תורה, אז זה לא עניין של יום. לכן גם, הרב זלמן אוירבך מסביר, לכן חג השבועות לא נקרא בתורה חג מתן תורה. כי מתן תורה זה כל יום. אנחנו כל יום מברכים, ברוך אתה השם נותן התורה. נותן התורה לשון הווה. היום הוא נותן לנו את התורה, לא רק אתמול. גם היום. ונברך את אותו דבר בעזרת השם מחר ומחרתיים וכך הלאה. נותן התורה פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא כל יום נותן את התורה. לכן התורה עצמה לא מדברת על חג מתן תורה, כי כל יום הוא חג מתן תורה. אנחנו בתור בני אדם צריכים יום אחד שאנחנו יכולים לרכז את תשומת הלב, את המאמץ, את ההתעלות הרוחנית, כדי שנוכל להמשיך משם לכל יום ויום.
אפשר לקרוא לחג הזה חג קבלת תורה.
חג קבלת תורה, זה גם כן ביטוי נכון. זה ביטוי מאוד אמיתי, יפה. אבל אם יהודי היה ער כל חג, כל ליל שבועות, כל חג השבועות, 24 שעות, ולמד תורה, ולמחרת הספר נשאר אצלו סגור, מה הוא עשה? משהו פה לא הובן נכון. משהו פה לא באמת כמו שהתורה צריכה להיות. בסדר, יהודי עשה דבר יפה, חגג, היה קשור לכל עם ישראל, לקדוש ברוך הוא, אבל אם אדם קשור לחיים, אין הפסקה בחיים. בסדר, אז באופן טכני, יום אחד הוא לומד יותר, יום אחד הוא לומד פחות, יום אחד הוא נשאר ער כל הלילה כי זה חג השבועות, ויום אחרי זה הוא צריך להשלים שינה, אבל לא ללמוד? איך אפשר לא ללמוד? כי הם חיינו ואורך ימינו, אנחנו אומרים יום יום. המשל על יד הידוע של רבי עקיבא, שאנחנו נמשלים לדגים, בתוך המים של התורה. מחוץ למים אין חיים. מחוץ לתורה אין חיים. אז צריך להמשיך את זה הלאה. לא רק להשאיר את זה בתוך חג השבועות ולהגיד, יופי, היה. איך אומרים, היה, טוב שהיה. בסדר, טוב שהיה, אבל חייבים להמשיך הלאה. והמשך הלאה צריך להיות מחושב בצורה הנכונה. יהודי צריך להבין איפה הוא עומד מול התורה. ואלה דברים שלא צריך לבוא ולחדש אותם, כי הם כתובים רק להזכיר. האמת היא שאחד מגדולי התורה, שהוא שמו דווקא קשור מאוד לחג השבועות, רבי שלמה הלוי אלקבץ, מחבר של אחד דודי שהיה אחד מגדולי המקובלים, הוא כותב בפירושו השיר השירים, שבאמת כל התורה כולה היא כל כך אנחנו, כל כך תבועה בנו, שרק צריך להזכיר לנו אותה. חז"ל אומרים שכל אחד ואחד לומד את כל התורה כשהוא בא, לפני שהוא נולד. אחר כך בא מלאך ומשכיח ממנו. למה הוא משכיח ממנו? מה, נקבל את התורה סתם בלי לעבוד, בלי להתאמץ? צריך להתאמץ. אבל ההתאמצות היא לזכור את מה ששכחנו. צריך להזכיר. וזה אפילו מתאים בהרבה דברים, בהרבה מקומות, התורה מדברת כאילו היא מזכירה. אתם כבר יודעים. ככה זה, מציאות. לכן, אנחנו צריכים להשתמש בחג השבועות בתור הזדמנות לזכור. בתור הזדמנות לחזור ולראות איפה אנחנו ומה אנחנו עושים. ומזה לבנות יסודות לכל מציאות החיים. אז הזיכרון הראשון. שולחן ערוך. צילמתי לכם שולחן ערוך עם משנה ברורה. טוב, יהודי יושב לומד שולחן ערוך, הוא מתחיל בהלכות השכמה בבוקר, ואם יש לו כוח הוא יסיים אולי הלכות תפילה. טוב, אחרי הלכות תפילה יש בעיה, יש אחר כך הלכות בית כנסת. אז יהודי מסתכל, אומר, טוב, אני לא הולך עכשיו לבנות בית כנסת, זה לא כל כך מעשי. אז מה הוא עושה? הוא מדלג להלכות ברכות. יש סימן קופנון זין, קופנון חט, מתחיל דיני נטילת ידיים לסעודה. טוב, דיני נטילת ידיים אני צריך. אבל אגב, הוא מדלג פה שני סימנים מאוד מאוד חשובים. כי השולחן ערוך, מרן רבי יוסף קארו, כשהוא סיים, באמת היה הסדר, הוא לא של השולחן ערוך בעצמו, אלא של התור, אבל כשהם סיימו את הלכות בית כנסת, שמו אחר כך סימן מאוד מעניין. צילמתי לכם. ללך מבית הכנסת לבית המדרש. הרי יש פה סדר יום קבוע. אתה קם בבוקר, הולך להתפלל. אתה מתפלל בדרך כלל בבית הכנסת. לכן נכנסו פה הלכות בית הכנסת. איך בונים בית כנסת, איך מתייחסים לבית כנסת. אבל עכשיו אומר לנו השולחן ערוך, זהו, סיימת בבית הכנסת, סיימת את התפילה. אחר שיצא מבית הכנסת, ילך לבית המדרש. אומר, בהנחה שאלה שני מקומות שונים. יכול להיות. יש מצב שיש בית כנסת שרק מתפללים בו. אולי יש בתי כנסת כאלה שכל היום יש מניינים, אי אפשר לשבת וללמוד שם. אז צריך שיוצאים מבית הכנסת, יש ליד זה, יש בית מדרש. צריך ללכת לבית המדרש, ויקבע עת ללמוד, וצריך שאותו עת יהיה קבוע שלא יעבירנו אף אם הוא סבור להרוויח הרבה. כלומר, יש פה הלכה פסוקה. כל יום צריך ללמוד. אין דבר כזה יהודי בלי יום של לימוד תורה. כמו שאמרנו קודם, כי הם חיינו באורך ימינו. מה, איך יעלה על הדעת שיהודי לא ילמד תורה? אבל זה לא רק לא יעלה על הדעת, זה הלכה. הלכה פסוקה בשולחן ערוך, צריך ללמוד כל יום. ואחר כך, הסימן הבא, הבאתי לכם למטה, אחר כך ילך להעסקה. טוב, בסדר, אתה צריך להתפרנס. לא כולם משלמים להם כדי לעמוד כמו שאני עומד ולספר לכם דברים שכתובים בשולחן ערוך. יהודי יודע ללמוד, למד כמה שנים בישיבה, אבל עכשיו הוא הולך למצוא פרנסה למשפחה, זה דבר חשוב ואמיתי, במיוחד בארץ ישראל, שצריך לבנות את ארץ ישראל, גם מבחינה כלכלית. אחר כך ילך לעסקיו, כותב השולחן ערוך. דכל תורה שאין עמה מלאכה, סופה, בטלה וגוררת עוון, כי העוני יעבירנו על דעת קונו, אנחנו לא רוצים שיהודי יסתובב ויקבץ נדבות. ומכל מקום לא יעשה מלאכתו עיקר אלא ארעי ותורתו קבע וזה יתקיים בידו. כלומר, תפקידו של היהודי הוא ללמוד תורה, החיים שלו הם לימוד תורה. אז יהודי לא יכול לבוא ולומר אני, שמע, מצאתי עבודה 12 שעות ביממה, אחר כך אני הולך הביתה, אוכל משהו, הולך לישון. טוב, בסדר, אני יודע שיש הלכה שצריך להתפלל, אז אני מתפלל. באותה מידה שיש הלכה שצריך להתפלל, יש הלכה שצריך ללמוד תורה. צריך להתרגל לזה. צערנו, אנשים לא מספיק רגילים לזה.
אתם לא מוסיפים לזה, ללמוד תורה אחרי התפילה, אבל זה...
אז עוד רגע נראה מה הכוונה. שיהיה מלאכתו ארעי ותורתו קבע, זאת אומרת שעיקר החשיבות ביום זה תורה. והדבר הזה הוא משמעותי מאוד. הוא לא כותב כמה שעות. יכול להיות שזה, אתה צריך לעבוד 8 שעות. 12 שעות זה, בימינו יש מעט מאוד אנשים שבאמת צריכים לעבוד 12 שעות. זה בדרך כלל לא אמיתי ולא נכון, אלא פשוט לא מוצאים עבודה אחרת. אין לנו פה תלמיד, מומחה בסגנון מסוים בהייטק, ושאלתי אותו יום אחד, כבר היו לו ילדים, אמרתי לו, מה התוכניות שלך? הוא אומר, תראה, אני מחפש עבודה ו... לפנס את המשפחה. אמרתי לו, יש לך בעיה למצוא עבודה? הוא אומר, כן, אף אחד לא מוכן לתת לי חצי משרה, חצי משרה מספיק לי. יהודי, נשוי, עם ילדים, מספיק לו חצי משרה כדי להביח את פנסותו. אבל הוא אומר, חברות הייטק לא מוכנות לתת חצי משרה. לקח לו שנה שלמה של חיפושי עבודה, ובסוף הוא מצא חצי משרה. וברוך השם, הוא מורשע. הוא עובד חצי משרה ולומד תורה. כך צריך להיות.
לא עושה מלאכתו, שהארעי זה...
ארעי הכוונה היא מבחינת היחס. היה יהודי זקן שאני הכרתי. יהודי שעבד כל החיים שלו, עבד קשה. סיפר לי פעם איך זה היה כשהוא הגיע לארץ ישראל, מחוץ לארץ, בתקופת המנדט, לא תקופה הכי עתיקה. והוא היה צריך קודם למצוא דירה. מצא עבודה בתל אביב, מצא דירה ברחובות. עכשיו הוא אומר, טוב, יש לי דירה, אבל על מה אני ישן? אז הוא חיפש, מצא מיטה. עכשיו צריך להביא את המיטה לרחובות. זה עושים ברגל. לקח את המיטה, המיטה מתקפלת בידיים, והלך לרחובות ברגל. יהודי הזה עבד כל החיים שלו, אבל כשהרב של בית הכנסת היה, לא היה יכול להיות באותו יום, זה היה שיעור קבוע, דף יומי, יום יום, היהודי הזה היה מחליף אותו. מאיפה היהודי הזה? יודע שס? מאיפה יודע שס? שאלתי אותו, הוא אומר, תראה, כשאני הייתי ילד בחוץ לארץ, אמא שלי אמרה לי, כל דבר שתעשה בחיים, דווקא מראה יותר טוב. זה נטבע בו. זה קבע לו את היחס לחיים. נכון, הוא עבד, הוא גדל העמיד משפחה, והיה יהודי נחמד וטוב, אדם מהיישוב. אבל היה מוטבע בו. כל דבר שעושים בחיים, יש שתי, בזה לפעמים צריך לעבוד, אני לא יכול ללמוד במקום לעבוד. אני עובד. אבל אם יש לי שתי אפשרויות, עכשיו אני יכול לעשות א' ולעשות ב', אבל ב' זה דף גמרא, דף גמרא יותר טוב. היהודי הזה ידע ש"ס. עד כדי כך שהוא היה מחליף את הרב בשיעור בדף יומי.
היום עושים את זה
בבוקר,
לפני
שהולכים לעבודה. אפשר? כן, בוודאי. אני הכרתי הרבה אנשים כאלה. אז שם אני חושב שהשיעור היה בערב, אבל יש הרבה יהודים שעושים את זה בבוקר. לפני ותיקין, אחרי ותיקין, תלוי בעונה. ברוך השם, הדברים האלה חוזרים. רב קוק זצ"ל כותב על זה בספר אורות התשובה, שהחזרה של עם ישראל לבריאות שלו, לנורמליות שלו, אחד הדברים היסודיים שיוצר את החזרה הזאת זה ההרגלים של ללמוד תורה בציבור. שעם ישראל לומד תורה. מה זה עם ישראל לומד תורה? לא ישיבות, אלא כל בית כנסת יש שיעור דף יומי, כל בית כנסת לומדים, כל בן אדם יתרגל, הדבר הנורמלי שאני עושה בחיים זה שאני לומד. אני הכרתי עוד יהודים כאלה.
תוך כדי עבודה,
תוך כדי החיים. אבל יהודי שלומד דף יומי יכול לסיים את הש"ס בחיים שלו כמה וכמה פעמים. כן. צריך פשוט ליום יום ללמוד.
גם לקחת
ברשמות, שאם
זה לא פשוט, כאילו אתה מחליש שאתה
יש
לך חוץ מהחיים והלימודים, יש לך גם את זה. זאת אומרת שזה...
יש הרבה דברים לעשות בחיים, הרי יש טלוויזיה ויש אינטרנט ויש הצגות ויש חופשים ויש בילויים וללכת למסעדה וללכת לפה ולנסוע לשם, נכון? אתה הבנת אותי? היום אין כמעט אנשים שרק, פעם היה דבר כזה, דווקא עוד מעט נראה את המשנה ברורה. אני חושב שעדיין בזמנו של המשנה ברורה הייתה מציאות כזאת שאדם לא יהודי, אדם רגיל, היה הולך לעבודה, חוזר עם חושך, הולך מוקדם בבוקר, חוזר כבר חושך, אוכל משהו והולך לישון. פשוט אין לו אפשרות אחרת, אין לו משהו אחר לעשות, אין לו כוח למשהו אחר לעשות, אין לו כסף למשהו אחר לעשות. זאת הייתה מציאות במשך הרבה דורות בחברה האנושית, איך נקרא לזה, המודרנית של אירופה, של אמריקה וכדומה. זה מה שהיה קורה. היו מצבים יוצאים מן הכלל, לא מדבר על אנשים עשירים מאוד, אלא היו חגים. בסדר, אז בן אדם, יש לו לפעמים איזה חג, אז הוא הולך לבלות. זה נקרא כבר בילוי, אבל מציאות כמו של היום, שאפילו אנשים שעובדים בצורה מטורפת, לא נורמלית, כמו שדורשים מאנשים לעבוד 12 שעות ביום, עדיין יש להם זמן. כי יש עוד שעות ביממה. בוודאי בסוף שבוע או בכל מיני זמנים הוא יכול לעשות כל מיני דברים. יש המון בילויים והמון דברים, בן אדם ממלא את הזמן בהמון המון דברים. עכשיו אני לא בא עכשיו לדבר על החיוב או השלילה של הדברים שממלאים בהם את הזמן. יש בהם דברים שליליים רבים, יש גם לפעמים דברים חיוביים, יש דברים שהם פרווים, כן, סתמיים, לא חיוב ולא שלילי. אבל אם אדם יש לו את העיקרון הזה, שכל דבר שיש בחיים, דף גמרא יותר טוב, אז הוא יחשוב ויגיד, רגע, יש לי עכשיו זמן פנוי, בוא נשב ונלמד דף גמרא. טוב, בסדר, הפעם לא נעשה את זה, נעשה משהו אחר. אבל בדרך כלל הוא, כי הוא ילמד, ודאי שהוא ילמד באופן קבוע, ודאי שזה צורת החיים שלו, זה אופי החיים שלו, כי הם חיינו ואורך ימינו. למה לעשות את זה? כי כי זה יוצר צורת חיים אחרת. זה לא שאלה של חובה מבחוץ. לכן פתחתי ואמרתי, אנחנו בשבועות התחלנו, נעשה ונשמע, לא שהקדוש ברוך הוא מצווה, חבר'ה, תלמדו תורה. זאת העבודה שלכם. בן אדם יכול להגיש כמו עשייה, אין לי זמן לנשום, אין לי מה שאני רוצה לעשות כל מיני... לא. אלא זה אתה. יכול להיות שאתה עוד לא יודע את זה. יכול להיות שלא התנסית מספיק. יכול להיות שלא נכנסת לזה מספיק לעומק. אבל זה אתה. אם אתה תעשה את זה, אתה תרגיש אחרת לגמרי. ואנשים מעידים על זה. היום, ברוך השם, הנושא של הדף יומי הולך ונהיה יותר ויותר נפוץ. אנשים מעידים על זה שזה משנה להם את החיים, משנה להם את ההגשה של החיים, את האופי של החיים, את התוכן של החיים. זה מציאות אחרת.
טבע האדם הוא ביחד ולא נגד. והתקופה הזאת היא תעבור, זה עניין של מודה. אבל אנחנו רואים היום כבר את הניצנים של הספרים הקטנים האלה, של הלימוד, של החזרת כל הנושא שהיה לפני 68.
ברוך השם, זה מה שאמרנו. אנחנו אפילו יותר מזה, אני חושב שיש הרבה יותר לומדי דף יומי היום, מאשר כשהתחילו את זה בתקופה לפני השואה.
תודה להם.
עכשיו, תבינו, אבל איך אנחנו רואים את הדבר הזה? מבחינה כמותית, אנחנו מדברים. מה זה עיקר, מה זה תפל. תראו את המשנה ברורה בדף שצילמתי לכם. יש במשנה ברורה עוד ג' כבר עת ללמוד. מה זה ללמוד? כותב המשנה ברורה, חייב אדם ללמוד בכל יום תורה שבכתב, שהוא תנך, ומשנה, וגמרה, ופוסקים. טוב, זה משימה רצינית, יש פה כמה נושאים. אבל מאיר המשנה ברורה על זה. ובעלי בתים, מה זה המושג של בעלי בתים? בעלי בתים זה אנשים שהם לא רבנים, כן? הם לא בחורי ישיבה. הם לא מה שנקראים אברכים. הם יהודים שיש להם בית ומשפחה והם מפרנסים את המשפחה, כמו שאמרנו. אומר המשנה, בעלי בתים שאינם לומדים, לא לומדים הרבה, רק 3 או 4 שעות ביום. לא ילמדו בגמרא לחוד, ובזה אינו יוצא ידי חובה, אלא שילמד, צריך שילמד דווקא גם ספרי פוסקים, כל אחד כפי השגתו. אומר, המשנה ברורה דואג כאן למציאות שהיא היום, לא יודע אם יש לזה חשש, אולי עוד מעט נחזור למציאות כזאת בעזרת השם, כמו שאמרנו שאנחנו מתקדמים. אומר, יהודי היה רגיל בישיבה, מה לומדים? לומדים גמרא. אז הוא עכשיו רוצה לקבוע עתים לתורה, אז הוא גם לומד גמרא. עכשיו הוא שוכח, אומר המשנה ברורה, שהוא היום עומד ברשות עצמו, לא נמצא במסגרת ישיבתית מוגנת, ויש לו הרבה שאלות הלכתיות. אז נכון שהוא ישאל רב, אבל הוא חייב לדעת את ההלכות. אז לכן אסור לו ללמוד רק גמרא. אל תלמדו רק גמרא, גם גמרא, וגם צריך ללמוד ספרי הלכה. אחר כך הוא אומר גם צריך ללמוד לא רק ספרי הלכה, צריך ללמוד ספרי מוסר, צריך, יש הרבה דברים מאוד חשובים שבן אדם צריך ללמוד. אבל אני כאן שם עין על הביטוי של המשנה ברורה, של בעלי בתים שלא לומדים אלא רק 3 או 4 שעות ביום. אנחנו לא מדברים על 15-20 דקות בין מנחה לערבית. אנחנו מדברים על יהודי שהוא לא תלמיד חכם, הוא לא רב, הוא לא אברך, הוא לא בחור ישיבה. הוא יהודי שמתפרנס, עובד לפרנסתו. אז אומר המשנה ברורה, הוא לא לומד, אין לו הרבה זמן ללמוד. מה זה אין לו הרבה זמן ללמוד? הוא לומד רק 3-4 שעות ביום. אפשר להספיק כמה דברים ב3-4 שעות ביום. תלמד שעה גמרא, אחר כך אני יודע שחצי שעה תנ"ך, חצי שעה משנה, יש לך עוד שעה לפחות ללימוד הלכה, ללימוד מוסר, והם מאוד חשובים. זה תיאור של יהודי נורמלי. וזה אפשרי. במיוחד בימינו זה אפשרי. אני לא יודע איך בזמן המשנה ברורה עשו דבר כזה. היה צריך מסירות נפש לעשות את זה. כי אנשים בזמן המשנה ברורה, כפי שאמרתי, היו גומרים יום עבודה בלילה וחוזרים מותשים. והיה גם מה לעשות בבית, הדברים לא היו כל כך פשוטים. היו מקומות שרק שמים היה צריך להביא מאיזשהו מקום, רק כדי שיהיה מים בבית. כך היה אפילו בירושלים בזה. נגמר המים בבית, צריך ללכת לבאר, לשאוב מים. זה לא ברז פותחים. אנשים היו עובדים קשה. ואף עוד בכן המשנה ברורה מדבר 3-4 שעות ביום. יש מצב שמסירות נפש יהודי עושה את זה. בימינו אין בעיה. מה, כמה שעות אנשים ישנים בלילה? כמה שעות צריכים לעבוד? אז הבעיה היא בעיה אחרת. והמשנה ברורה באמת לוקח את זה בחשבון, כשהוא מסביר את הסימן הבא, מה שאמרנו, תורתו עיקר, תורתו קבע ומלאכתו, הרי שצריך לעמוד קשה, לעמוד חזק, להיזהר מפיתויי היצר שמפתהו כל היום שצריך עוד לעבוד, עוד לעבוד, עוד לעבוד. אז היום זה לא רק, לפעמים לא רק יצר, אלא זה לחץ כפי שאמרנו, של החברה, של בין החברה בכללותה ובין החברה המפורטת שאתה עובד אצלה, שאומרת לא, אנחנו מוכרחים אותך עוד שעות, אחרת הפרויקט לא ייגמר, אחרת ככה וככה, תיקח שעות נוספות, נשלם, מוכנים לשלם את הכל, העיקר שאתה תעבוד, והעיקר שלא יישאר, הם לא חושבים כך, אבל התוצאה העיקרית שלא יישאר לך זמן לא לבית, לא ללימוד ולא לשום דבר. זאת המציאות. אז אנחנו מדברים על כך שיהודי שעבר עכשיו, היום, אומר, זהו, סיימנו את חג השבועות, חג מתן תורה, חג קבלת התורה, בוא נקבל על עצמנו להיות יהודים נורמליים, בריאים, מבחינת לימוד תורה. ובאמת ללמוד תורה כמו שצריך, קודם כל מבחינה כמותית. עד עכשיו דיברנו רק על הכמות, לא דיברנו על שום דבר אחר, אבל גם הכמות כמובן נובעת מתוך היחס, מתוך ההבנה שזו, שחיים בריאים בנויים בצורה כזו. וכבר הזכרנו את זה, שמי שלומד דף יומי לדוגמה, וזה לא הדבר היחידי שצריך ללמוד או שאפשר ללמוד, מי שלומד דף יומי בא ואומר אחר כך, אחרי תקופה, החיים שלי השתנו. אז קודם כל זה מבחינה כמותית. למה זה רק כמותי? זה כמובן גם לכמות יש פה השפעה איכותית גדולה מאוד. אבל אנחנו מדברים על עצם הדבר, יהודי יושב אומר אני לומד תורה. מה תלמד? לא יודעים, לא שאלנו כל כך מה תלמד, העיקר שתלמד. כן, מהשולחן ערוך לא מפרט מה ללמוד, אלא רק שזה יהיה כבוד, שזה יהיה יחס בסיסי, חלק מרכיב יסודי מהחיים שלנו. אבל יש צד איכותי. מהו הצד האיכותי? וזה קשור כמובן מאוד להמשך מחג השבועות. הבאתי לכם פה בדף למטה מתוך אורות התשובה. כותב הרב קוק זצ"ל באורות התשובה, כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן, מה זה להעלות אותם? לתקנן ולמתקן. אדם שיש לו בעיה, יש לו דבר שלילי, הרמב״ם בשמונה פרקים כתב לנו שכל אדם יש לו מה לתקן בנפש, באישיות, קל וחומר אם אדם יודע שהוא היה לו בסדר, הוא חטא באיזה משהו. אז צריך להעלות ולתקן, כמובן. אבל החידוש הוא בהמשך. כך, כן, צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות, אף פי שהן טובות. אבל הן אינן במעלה גדולה ומהירה, צריך להעלות אותן, למקוע שושן ולהאיבן באור של גדולה. זה חידוש גדול. בא בן אדם ואומר, מה אתה רוצה ממני? אין לי שאיפות גדולות. בסדר, אני מניח תפילין, מתפלל, עושה את מה שצריך. בסדר, אני גם קובע איתים לטובה. למה? מה, אני צריך להיות רב ראשי לישראל? אני צריך להיות צדיק גדול, מקובל? לא. לא, לא אמנו לך לנסות להיות רב ראשי לישראל, לא אמנו לך להיות צדיק גדול ומקובל, אבל הרי יש סיפור חסידי מפורסם על אותו תלמיד חכם, אדמור, שקראו לו הרבי רב זושה, שאמר, כשאני אבוא לבית דין של מעלה אחרי 120, לא ישאלו אותי למה לא הייתי משה רבנו. ישאלו אותי למה לא הייתי זושה. אתה לא בן אדם קטן. כל בן אדם יש בו גדלות. כל יהודי יש בו נשמה. אם אתה בא ואומר אני מסתפק בקטן, אתה גם לעצמך לא תגיע. הרי נעשה ונשמע, אומרים חז"ל, זה אומר הקדוש ברוך הוא, מי גילה רע זה לבני רע שמלאכי השרת משתמשים בו. אז אתה יהודי, אתה אדם מישראל, אתה מלאך. לא, בסדר, אתה לא מלאך, במובן הזה יש לך גוף, יש לך צרכים, צריך לעבוד, דיברנו על זה. אבל אתה מבחינה רוחנית יש לך יכולות שאפילו למלאכים אין. אבל מה יקרה אם אתה אומר אני רוצה להיות קטן? הקטנות היא זיוף. אתה מזייף את עצמך. אתה לא חי את עצמך. וזה לקח גדול מאוד שאנחנו לומדים מחג השבועות. איך אדם יכול לעבור את חג השבועות ולהגיד, טוב, בסדר, אני חוזר לחיים נורמליים, אני קטן. רגע, אבל מה עשית בשבועות? אתה לא היית קשור לנעשה ונשמע? אתה לא היית כמו המלאכים? גם אתה היית ככה. אם זה אתה, אז מה, אתה מנסה לברוח מעצמך? אתה מנסה להקטין את עצמך? יש עיקרון בסיסי שרב קוק זצ"ל כותב בספר אין היה בכמה מקומות. אומר כך, יש בן אדם, יש תחומים שבן אדם באמת הוא לא גדול. אדם אומר אני לפעמים ככה מצייר משהו, טוב, מסתכלים על הציורים, אומרים תראה כישרון גדול לציור אין לך, אבל מה? אתה נהנה לצייר, תצייר. בסדר גמור, אין בעיה. כן. מישהו אחר אוהב לנגן. הוא אומר, למדתי לנגן בגיטרה, אני לא קישוני, אני לא הולך להופעות. נעים לי. בסדר גמור, אין שום בעיה. אבל אם יבוא בן אדם שיש לו כישרון גדול, כך כותב הרב קוק זצ"ל, ויגיד, אין לי חשק להיות קישוני. אני מוותר על הכישרון הזה. יש לו כישרון מדהים לנגן, לצייר, למשהו. והוא אומר, לא, למה לי כל הצרות האלה, כולם יסתכלו עליי, יצפו ממני, תהיינה דרישות, וזה עבודה, וזה... לא, 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 לא. אני רוצה להיות בן אדם פשוט כמו כולם. הוא לא יכול לעשות את זה. הוא לא יכול להיות בינוני. אדם עם כישרון גדול לא יכול להיות בינוני. אם הוא ינסה לא להשתמש בכישרון הגדול שלו, הוא יסבך את כל הנפש, כי הכישרון הזה קיים. זה לא איזה ברז שסוגרים אותו וזהו. גם בברז המים קיימים. אם יהיה פיצוץ בצינור כשהברז סגור, אז המים יצאו ממקום אחר. אבל את הכישרון אי אפשר אפילו לסגור אליו את הברז. זה קיים, זה חי, זה פועל. אתה תנסה להחניק את הכישרון הזה, אתה משבש את כל מערכת הנפש שלך, את כל האישיות שלך. לאיזה סיבוכים אתה מכניס את עצמך, כי מה אתה אומר, אני לא רוצה להיות גדול. אין לא רוצה. זה לא עובד. הקדוש ברוך הוא נתן לך את הכישרון הזה, אתה תצטרך לחיות איתו, למצוא דרך לחיות איתו. לראות איך לעבוד עם זה, נכון? לפעמים לא נעים, יש לחצים, יש מתחים, צריך ללמוד לא להיות מתוח, זה חשוב מאוד, אבל אתה לא יכול להתעלם מהכישרון שלך. עכשיו זה אמרנו לגבי כישרון פרטי. כן? פלוני הוא, יש לו כישרון ציור, אלמוני יש לו כישרון במוזיקה, זה משהו פרטי באישיות של אדם מסוים. אבל לא פחות מזה, הדבר הזה נכון לגבי כל יהודי ויהודי בכישרון הרוחני, בכישרון של תורה. לא אמרנו שיש לך כישרון להיות הרב הראשי לישראל או המקובל, הקדוש, הפלוני. אבל יש לך כישרון ללמוד תורה ולשאוף לעבודת השם, להיות קשור לקדוש ברוך הוא. איך שרים בחג השבועות, אומר הקדוש ברוך הוא, בניי חביביי, תראו את הבנים שלי שעוסקים בתורה. מה, זה דבר פשוט? זה דבר קטן? שהקדוש ברוך הוא קורא לנו הבנים שלו שעוסקים, הבנים החביבים שלו שעוסקים בתורה? צריך להגיש את זה, צריך לעבוד עם זה, צריך לפתח את זה. ויהודי שלא מפתח את זה, אתם יודעים? אתם לא יודעים. יש בעולם, יש מדעים של פסיכולוגיה, סוציולוגיה, יש פרופילים של יהודי מתוסבך. יש דבר כזה. מה זה יהודי מתוסבך? תגידו, יהודי מתוסבך זה בטח אחד שסובל מאנטישמיות, מכל מיני דברים לא נעימים. לא, בכלל לא. יהודי מתוסבך זה יהודי שחי לו במדינה חופשית. הוא יכול לעשות את מה שכולם עושים, יש לו זכויות אזרח מלאות. יש לו כסף, יש לו הצלחה, ומתוסבך. למה הוא מתוסבך? מה עשיתם לו? לא, זה לא הם שעשו לו, זה הקדוש ברוך הוא שעשה לו. וזה הוא שלא חי את עצמו. הוא מנסה לברוח מעצמו. אדם שמנסה לברוח מעצמו יהיה מתוסבך. ויסבך לעצמו את כל החיים. כל החיים שלו הם תגובות של בריחה, של התסכול, של אי נעימות. אני לא ממציא לכם, זאת מציאות לצערנו. ואתם צריכים לשמוע את היהודי הזה, שלפעמים יש כאלה שהיו ככה, ואחרי שנים הוא מצא את הדרך לתורה ולעצמו, והוא בא ואומר, עכשיו אני בשקט. קודם כל בשקט. מה זה בשקט? זה בשקט של שאיפות רוחניות, זה בשקט שבן אדם אומר, אני רוצה לעבוד את השם, זה בשקט שהוא, כמו שאמרנו, היהודי קודם, כל דבר דווקא מראה יותר טוב, מתי אני אלמד את הדף הבא? אבל זה שקט פנימי. זאת שלווה פנימית, זה אדם שמצא את עצמו. מציאות אחרת, אמרנו. זה לקח ראשון מחג השבועות. טוב, איך עושים את זה? רגע, מה? אני סתם מדבר דברים בעלמא. יש דבר פשוט שכבר הזכרנו, אמרנו שאנחנו מזכירים פה דברים יסודיים. יש הדרכה פשוטה של חז"ל שהיא מאוד מאוד עוזרת. אומרים חז"ל, עשה לך רב. ראינו הדרכה אחת, כל יהודי צריך כל יום ללמוד תורה, והתזכורת של המשנה ברורה שרק 3 או 4 שעות. לא צריך כל היום. לא צריך אפילו חצי יום. רק 3 או 4 שעות. אבל באותה מידה אומרים חז"ל עשה לחבב. למה אני צריך עשה לחבב? הרי אני יהודי טוב, אני עושה כפי הלכה, אני קובע את אמונת התורה, אז אני לומד תורה כל הזמן. וטוב, אולי אני צריך עשה לחבב כי יש לי שאלות הלכתיות שאני לא יודע לפתור לבד. לא, לא בגלל זה אתה צריך רב, גם בגלל זה. אבל הרב נמצא בעולם אחר. הרב נמצא בעולם הזה שלמדנו באורות התשובה, הוא נמצא באופן קבוע. מה זה רב? באופן אמיתי, רב זה יהודי שהוא תלמיד חכם וצדיק, והוא כל הזמן בעבודה רוחנית מתמדת. זה התפקיד שלו. אנחנו לא שמים רב כדי שהוא יגיד לנו מה לעשות. זה לא התפקיד העיקרי של רב. גם זה טוב, גם זה חשוב. התפקיד העיקרי של הרב, צריך כל יישוב, כל קהילה, צריך שיהיה לו רב כדי שיהיה אדם אחד בקהילה שכל הזמן עוסק בתורה, הוא שקוע בעולם של התורה. אנחנו, טוב, אמרנו, אדם עובד, בסדר, אז עבודה היא תפילה, אבל איך אני יכול לדאוג שהעבודה תהיה תפילה? ואני הולך לעבודה, זה מעסיק אותי וזה מעסיק אותי, אני חוזר הביתה, צריך להזמין אינסטלטור, יש מיסים, יש בנק, יש כל מיני דברים. טוב, אז אני מתנתק לשעה, הלוואי, 2, 3, 4, כמו שכותב המשנה ברורה, ואני לומד תורה, אבל אחר כך אני חוזר לבית. זה ממלא את הראש שלי. הרב יושב בעולם התורה. וכשיושבים בעולם התורה, לא יושבים. יושבים טכנית. אלא מתעלים. כי כל הזמן התורה מעמידה בפנינו את העולם הרוחני, את העולם של הקדוש ברוך הוא, את התורה, את המוסר, את האידיאלים, את השאיפות, את ההתעלות הרוחנית שהיא העולם האמיתי ביותר. הקדוש ברוך הוא נותן לנו תורה, דיברנו על זה לפני 2 שיעורים, תורה מן השמיים, לא תורה מן הארץ, לא תורה שאומרת לנו רק הדרכות מעשיות, תעשו כך ותעשו אחרת, אלא תורה שהיא רוחנית עליונה מן השמיים. דווקא בגלל שהיא כל כך עליונה, אנחנו יכולים לקבל ממנה גם הדרכות מעשיות. אם אדם פוגש תורה כזאת בצורה אמיתית, הוא רוצה להתעלות. זה נותן לו למה לשאוף. זה נותן לו יום-יום שאיפה ומגע וקשר ומזכיר לו ומדרבן אותו וגם מרומם אותו. אבל כדי לפגוש תורה כזאת בצורה אמיתית, צריך לפגוש בן אדם חי שהוא נמצא שם, הוא נמצא בעולם הזה. בעולם הזה, בעולם הבא. יש רבנו, רב צבי יהודה זצ"ל, היה מצטט מאמר חז"ל. אדם יכול לראות עולמו בחייו. משתמשים היום לפעמים בביטוי באופן ספרותי, אבל זה ביטוי של חז"ל. מה זה לראות עולמו בחייו? עולמו האמיתי של האדם זה עולם הבא. אפשר לראות את העולם הבא בעולם הזה. איך עושים את זה? אומרים חז"ל, עסוק בתורה בארץ ישראל. יהודי שלם שחי את התורה, שעוסק בתורה, שנמצא בעולם של תורה, במקום של התעלות רוחנית, במקום של עם ישראל בצורה אמיתית, הוא כבר חש, תואם את העולם הבא שלו עכשיו בעולם הזה. זה כמובן לא כל אחד מאיתנו, זה לא כל, לא מציאות של כל יהודי, אבל זה מציאות שכל יהודי צריך להיות קשור אליה. כי יש עולם רוחני, עולם רוחני הוא עולם האמיתי. לפעמים אומרים על העולם הבא, עולם האמת. זאת האמת, לא מה שאנחנו רואים פה. מה שאנחנו רואים פה זה אמצעי להגיע לאמת. כמו שאומרים חזר בפרקי אבות, העולם הזה דומה לפרוזדור, העולם הבא לטרקלין. פרוזדור הוא דבר חשוב. כן, לא אומרים תבטל את הפרוזדור. יש פרוזדור. תנצל אותו, תשתמש בו, תעשה את מה שאתה צריך בו, אבל אל תשכח שהוא אמצעי למטרה, והוא לא המטרה. ואל תשכח את המטרה. המטרה הוא הרוחניות. המטרה הוא העולם הגדול הנפלא שהקדוש ברוך הוא נותן גם אחרי המוות, אבל גם בחיים, בתורה. אבל בשביל זה צריך להיות שם. מה זה שם? אדם ששקוע בתורה, שקשור לתורה, שכל הדברים הגשמיים, כל הדברים האמצעיים למטרה, הם אצלו באמת רק אמצעים. כי מרכז החיים שלו הוא בתורה. עכשיו, אם אדם יכול לעשות את זה וגם לעבוד, זה באמת שתהיה תורתו עיקר ומלאכתו הרי, מצוין. בדרך כלל בימינו, מי שמצליח לעשות דבר כזה, זה תלמיד חכם, רב, צדיק, אמיתי, שאם הוא במרכז הקהילה ואתה פוגש אותו, אתה רואה את העולם האמיתי בחיים. וכפי שאמרנו קודם, זה מדרבן. זה מביא לשאיפה, זה מרומם אותך, זה נותן לך את האפשרות להסתכל מה זה להעלות, כפי שקראנו במאורות התשובה, להעלות את המידות והמחשבות הקטנות ולהאירן באור של גדולה. כי אתה תראה ברב את האור של הגדולה. כמובן, צריך לראות את זה. יכול להיות אדם שרק ניגש לרב, טכנית, בבקשה, תפתור לי את הבעיה הזאת מבחינה הלכתית. נפלה לי הכפית לתוך הסיר, וזה מה אני עושה. טוב, אז הרב חסך לו לקנות כפית חדשה. אז כמה הרב שווה? כמה עולה היום כפית? שקל. חמישה שקל. זה השווי של הרב. לא, זה אנחנו מדברים. לא המצאתי את המשל הזה. זה הרב קוק זצ"ל כותב את זה. וכשיש ירידה בערך הרבנות, אז מודדים את השווי של הרבנות לפי הלא כפית. כן, אם הרב יכשיר בהמה בבית המטבחיים, זה כבר שווה סכום רציני. לא, רבותיי. זה לא הערך של הרבנות. זה לא הערך של הרוחניות. רוחניות היא לא פתרון לאיזושהי בעיה צדדית. הערך של הרוחניות הוא להגיע לעולם שאנחנו בעלי ערך יותר מהמלאכים. אנחנו כבר כאלה, אבל אנחנו לא יודעים את זה. אנחנו לא מבצעים את זה. אנחנו לא חיים את זה. וזאת העבודה שאנחנו צריכים לעשות. השבועות זה לא רק יום נחמד, זה ציון דרך. זה צריך להביא אותנו למצב שאנחנו באמת מחפשים איך לעשות. והרב כותב כאן בהמשך, נמשיך באורות התשובה, משהו מדהים. כשם שמועילים לעולם כולו בעליית המידות והמחשבות הנפולות. אז זה חז"ל אומרים, שאדם שחוזר בתשובה מביא רפואה לעולם. טוב, אז אפשר להסביר, אפשר להגיד רגע, מה זה לחזור בתשובה? אדם הזה חטא, היה לא בסדר, באנו המידות ומחשבות רעות. האדם הזה עשה משהו לא טוב. לתקן אצלי את המשהו לא טוב, אני באמת מתקן דרך זה את כל העולם. העולם בנוי מעוד אדם ועוד אדם ועוד אדם. אפשר לחשוב שרק זה הכוונה. אבל הרב אומר יותר מזה. כשם שמועילים לעולם כולו בעליות המידות והמחשבות הנפולות, כך ויותר מכך, מועילים ומטיבים לעולם על ידי העלאתן של המידות והמחשבות הקטנות כשעולות לאורה גדולה. למה? כי אדם מתעלה מבחינה רוחנית. זה כבר מציאות אחרת. זה מבט אחר. זה חיים אחרים. ואדם שמחפש חיים כאלה, זה משפיע בנשמה, זה משפיע בנפש, וזה משפיע בחברה. זה יוצא צורת חיים אחרת לכולם. ומספיק שאדם אחד עושה את זה, זה כבר משנה הרבה. חג השבועות, כל העולם מושפע. אם נזכה להמשיך את חג השבועות הלאה, אנחנו משפיעים על כולם. הרב כותב במקום אחר, שצדיק מתעלה, אתם לא יודעים מה זה עושה. יש בקצה השני של העולם, יש אנשים מסכנים, רעבים, יש מלחמות, יש עינויים. גם שם הוא משפיע. לא בבת אחת, לא הכל, בום, מתקן. אבל גם שם הוא מביא שיפוע. כותב הרב, נמשיך פה באורות התשובה, ומידה זו של העלאת דברים קטנים לגדלות, מה שאנחנו אומרים, שאיפות, התעלות, שאיפה של התעלות רוחנית, מידה זו אינה פוסקת בכל עת ובכל שעה. קודם דיברנו על כמות. אמרנו, יהודי צריך לקבוע עתים לתורה. אז כך וכך שעות אני עובד, וכך וכך שעות אני לומד. טוב, יפה. אבל שאיפה רוחנית זה דבר מתמיד. אתה רואה את זה על יהודי. אתה רואה יהודי, אתה בא לעבודה, ואתה פתאום פוגש אדם צדיק. יש דברים כאלה. יש אנשים צדיקים שעובדים לפרנסתם. אבל אתה רואה בן אדם אחר, וכל מי שפוגש את היהודי הזה מושפע. זה לא דבר שאתה מודד בכמויות, בכמויות של שעות. זה דבר איכותי, זו איכות החיים. מידה זו אינה פוסקת. זה צורת החיים של בן אדם, זה באמת, כי הם חיינו באורך ימינו. עכשיו מוסיף הרב עוד דבר מעניין, זה הרי מתוך אורות התשובה. היא התשובה הגמורה שצדיקים גמורים באים על ידה להיות עולים במעלות בעלי תשובה. יש מאמר ידוע של חז"ל, שבמקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. אז, נו, מסכן הצדיק. כן, מה יוצא לנו מזה? בוא, ניקח בעל תשובה. יהודי נחמד פה במכון מאיר. לא היה צדיק גמור. וחזר בתשובה. עכשיו נשים לידו את הצדיק הגמור. הצדיק הגמור מסכן, אני אף פעם לא אוכל להגיע. אני לא צדיק גמור. יגיד הצדיק הגמור, מה אני אעשה? אני אף פעם לא אגיע למקום שהבעל תשובה הזה. ואגיע, מה? אני השם שנולדתי דתי, שההורים שלי חינכו אותי, שאני צדיק מגיל צעיר? אני גם רוצה להגיע. אומר לו, הרב קוק זצ"ל, אתה רוצה להגיע? אתה יכול להגיע. כי יש מצב של בעלי תשובה שהם גם צדיקים גמורים. מה זה? זה צדיק גמור שלא מפסיק אף לרגע לשאוף ליותר. הוא כל יום בעל תשובה. הוא אומר, אתמול הייתי במצב 10. היי, קיבלתי 10. לא, 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 10 לא מספיק, אני צריך 11. ומחר אני רוצה 12. והגעתי ל-100, אני רוצה 101 ו-102 ו-103. הצדיק הגמור הזה הוא כל הזמן בעל תשובה. יש סיפור על זה, של מייחסים את זה לרב סעדיה גאון, גדולי ישראל, שהתלמידים שלו ראו אותו פעם מקבל על עצמו ייסורים. יש בדברי המקובלים גלגולי שלג, האדם חטא חטאים חמורים, הוא רוצה להתכפר. אז ראו התלמידים את הרס"ג מייסר את עצמו, אומר, מה, רב חטא? רב לא חטא, אנחנו מכירים את הרב, הוא לא חטא בשום דבר, מה אתה מתייסר כך? אומר, תראו, אני פעם נסעתי לאיזה מקום, והגעתי למקום, ולא זיהו אותי. באתי, היה שם אכסניה, יהודי נחמד, שמכניס אורחים, משלמים לו, אז באתי, שילמתי, קיבלתי חדר, הכל היה נפלא, השירות היה טוב, הוא התייחס אליי יפה, הכל היה מצוין. טוב, ואז באו, ואני הרי הייתי אמור להתארח בעיר, סעדיה גאון היה בעל תפקיד מרכזי בעם ישראל. אז גילו שמי אני, והנה הגעתי לעיר. אז באו אנשים לקבל את פניי ולהגיד, הנה הגיע רב סעדיה גאון. ובא לאכסניה, פתאום מגלה מי אני. הוא בא אליי, היה יהודי כזה צדיק, בא לאכסניה. הוא בא אליי והתנפל ובכה, אומר, תסלח לי. הוא אומר, מה לסלוח לך? הכל היה בסדר, הכל היה מצוין, קיבלת אותי כל כך יפה. אומר, אבל אם הייתי יודע מי אתה, הייתי עושה פי כמה וכמה. מגיע אליי אישיות כזאת, רב סעדיה גאון. מה הייתי עושה? אז אני מבקש סליחה. אומר רב סעדיה גאון לתלמידים שלו, כך, כל יום, אנחנו צריכים אני צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, אתמול, מה שאני הבנתי שצריך לעבוד את השם, זה קטן לגבי מה שאני מבין היום. לא שזה לא בסדר, לא עשיתי שום דבר רע. אבל היום אני רוצה יותר מזה. אז היום אני בוחר על מה שעשיתי אתמול, פחות. זה צדיק גמור שהוא כל יום בעל תשובה, כל יום הוא שואף יותר, כל יום הוא רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא יותר. זה מה שכותב פה הרב, שצדיקים גמורים באים על ידי תשובה כזאת, להיות עולים במעלות בעלי תשובה, לקחת גם את הדברים הקטנים ולעלות אותם לטוב, לגדלות. אלה שאיפות מתוך חג השבועות, מתוך מתן תורה. לשאוף תמיד להתעלות רוחנית, לגדלות רוחנית, להיות יהודי באמת, להיות חבר של המלאכים בנעשה ונשמע, ולזכות על ידי זה, כמו שהרב אומר, להועיל ולהיטיב לעולם כולו. בעזרת השם שנזכה להמשיך את חג השבועות.
יישר כוח.